slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, כ"ב בתמוז, תשע"ט, מסכת אמורה, דף ו'. אתם מאזינים לרדיו קול חי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה ערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ה' במסכת אמורה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מי שעבר על דברי התורה, האם מה שעשה עשוי? והתשובה, לאבאי מה שעשה עשוי, לרבה לא. שאלה שנייה, מניין שהתורה מן הרעה ליפה תרומתו תרומה? והתשובה, משום שנאמר ולא תישאו עליו חטא, ובהכרח שחלה התרומה אם נאמרה בנשיאות חטא. שאלה שלישית, מדוע אין לומר שהנשיאות חטא בתרומה זה משום שעבר על דברי התורה? משיבים התוספות, משום שאם משום כך, אין צריך לכתוב שיש בו נשיאות חטא, שפשוט, שהרי יש איסור בדבר, נכתבה נשיאות חטא ללמד שחלה התרומה. שאלה רביעית, מדוע נכתב לא יחלל ולא לא יחל? והתשובה, לשון אחד לכך שהוולד מתחלל, לשון שני לכך שאף האישה מתחללת. שאלה חמישית, מניין נלמד שאין תורמים ממין על שאינו מינו? והתשובה, שנאמר כל חלב יצער וכל חלב תירוש, ליתן חלב של מין זה למין זה וחלב של זה לזה. והשאלה האחרונה על דף ה', מה לומדים מהמילים קודש הם שכתובות בבכור ומעשר? והתשובה, לאביי שבהווייתם יהיו ולרבה שהם קריבים ואין תמורתם קריבה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה דות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ה' במסכת תמורה. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, כ"ב בתמוז תשע"ט, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת תמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ה' עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף, מן המילים, והרי הקדיש בעלי מומין למזבח, דרחמנה אמר כל אשר בו מום לא תקריבו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל בדף ד' עמוד ב', הביאה הגמרא מחלוקת אביי ורבה. אביי אמר, כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, כל דבר שאמרה בו התורה לא תעשה, אי עביד מהני, אם עשה האדם כך, הפעולה מועילה. שכן אם תעלה בדעתך שאינה מועילה, מדוע הוא לוקה על העבירה? ואילו רב החלק ואמר, כל דבר שאמרה בו תורה לא תעשה, אם עשה האדם את הפעולה, הפעולה אינה מועילה כלל. והסיבה שבגללה הוא לוקה, מפני שעבר על ציווי התורה. והתחילה הגמרא, שם, בדף ה' עמוד א', סדרה ארוכה של קושיות, 14 במספר, ממשניות וברייתות, חלק מהקושיות קשות על שיטתו של רבה, וחלקן על זו של אביי. אנחנו מתחילים ללמוד היום הזה מהקושייה העשירית שמקשה הגמרא, כאמור, בדף ה' עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף. מקשה הגמרא קושייה עשירית, והרי האדם שהקדיש בעלי מומין בהמות, בעלות מום בקדושת דמים שבדמיהן יובא קורבן למזבח, שכן כשהקדישן שיקרבו הן עצמן לא אמר כלום, כמבואר במשנה לקמן בדף זך עמוד ב', שעבר בזה על מה דרחמנה אמר, על מה שאמרה התורה, בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ף, כל אשר בו מום לא תקריבו, והגמרא לקמן בדף ו' עמוד ב' מבארת שכוונת המילים לא תקריבו, היא בעצם לא תקדישו, וטניה, אף על פי כן שנינו בברייתא, המקדיש בעלי מומין, בהמות בעלות מום, שילקחו בדמיהן בהמות תמימות לגבי המזבח, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה. מה שעשה עשוי. היינו שנתקדשו הבהמות בקדושת דמים להביא בדמיהן את הקורבן שאמר. תיופתא דרבה, זוהי הוכחה נגד רבה שאמר שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבה, רבה יתרץ או יוכל לתרץ ולומר לך, שייני אתם שונה הדבר שם דאמר קרא, נאמר בפסוק שם, ולנדר לא ירצה. שמזה משמע שרק ריצוי הוא דלא מרצה. היינו שאין להקריבה על גבי המזבח, המקדש קדשי, אבל היא מתקדשת בקדושת דמים. כלומר, לכן נקטה התורה לשון לא ירצה ולא אמרה לא תקדיש, ללמד שאכן חל הקדש, אלא שאף על פי כן לא יקריבו למזבח, משום שרק קדושת דמים חלה עליהם ולא קדושת מזבח. וערת הגמרא את הצורך בפסוק הזה, לפי אביי, שכן לאביי אין צורך בפסוק ללמד שחלה עליהם קדושת דמים, שהרי לדעתו מעשה עבירה מועיל, ואם כן לדעתו היה לתורה לכתוב, לא תקדיש. אומרת הגמרא ולאביי, הפסוק דרוש מסיבה זו, היא לא דאמר רחמנה, שאם לא היה כתוב אומר, ולנדר לא ירצה, אבי אמין היה עולה בדעתי לומר, כעובר מצווה וקשר. הייתי חושב שמי שהקדיש בהמת בעלת מום, רק עבר עבירה, אבל בדיעבד חלה עליה קדושת הגוף, היא קשירה, דהיינו שהיא מקריבה, היא מרצה. גם השמלן משמיע לנו הפסוק, שגם בדיעבד היא מקריבה, אינה מרצה, שלא חלה עליה קדושת הגוף. מקשה הגמרא את הקושייה ה-11. והרי לגבי איסור, מקדיש תמימין בהמות תמימות לבדק הבית, דאמר רחמנה שאמרה התורה לגבי בהמה בעלת מום, נדבה תעשה אותו, והפסוק בשלימותו הוא ושור וסה שרוע וקלות, הכוונה שעבר אחד שלו גדול מחבירו שפרסותיו אינן סדוקות, נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה. ולכמן בדף זין עמוד ב' מבארת הגמרא שהכוונה במילה הזו, נדבה, היא לקודשי בדק הבית, שכן למזבח פשוט שאינו כשר לא לנדר ולא לנדבה. ובעל כורחה הכוונה במילים נדבה תעשה אותו היא לבדק הבית. וסוף הפסוק האומר הוא לנדר לא ירצה כוונתו של המזבח לא ירצה. אז כוונת התורה היא שמותר להקדיש בהמה בעלת מום לבדק הבית, היינו לדמיה שתימחר ודמיה יהיו לבדק הבית. ומהמילה המיותרת אותו אנו למידים שרק אותו היינו בהמה בעלת מום מותר להקדיש לבדק הבית, אבל להקדיש בהמות תמימות לבדק הבית אסור. ותניה, אף על פי כן למדנו בברייתא, המקדיש תמימין בהמות תמימות לבדק הבית, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה, מה שעשה עשוי. דהיינו שחלה לבהמה קדושה לדמיה. מבואר כאן שההקדש חל, אף על פי שהמעשה אסור. תיופתא דרבה, זוהי הוכחה נגד רבה האומר שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך, ממקום שנתרבו בעלי מומין לגבי מזבח, מאותו מקום שממנו למדים אנו לרבות בהמות בעלות מום שהוקדשו למזבח, היינו שהוקדשו לדמיהן שיובא בהם קורבן למזבח, שחלה עליהם קדושה לדמיהן, משם נתרבו גם תמימין שהוקדשו לבדק הבית, שחלה עליהם קדושה לבדק הבית. והלימוד הוא, כי הפסוק אומר לגבי בהמה בעלת מום, נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה. ועל החלק השני ולנדר לא ירצה, אומרת הגמרא לקמן בדף זין, שנדר האמור בו אלו קודשי מזבח, דהיינו שחלק זה של הפסוק אומר, שבהמה בעלת מום אינה מרצה בהקרבתה על גבי מזבח. ומלשון הכתוב לא ירצה משמע שרק ריצוי של הקרבה על גבי המזבח אין בה. אבל קדושת דמים אכן חלה. ומכיוון שמאותו פסוק, מחלקו הראשון נדבה תעשה אותו, נלמד גם האיסור להקדיש בהמות תמימות לבדק הבית, כמו שנתבהר לעיל, לימוד זה של שני האיסורים מאותו פסוק מקיש ביניהם ומלמד שבשניהם מה שעשה עשוי. הגענו אל הקושייה ה-12 שמקשה הגמרא, והרי איסור גזל דרחמנה שהכתוב אמר בו בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ג' לא תגזול, ותנן אף על פי כן שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף צדיק ג' עמוד ב', הגוזל עיצים גזל חתיכות עיצים ועשן כלים, או גזל חתיכות תמר ועשן בגדים, אינו חייב להחזיר לנגזל את הכלים והבגדים, אלא משלם את שווי העיצים והצמר כשעת הגזילה, מפני שקנה את הדבר הגזול על ידי השינוי בגופו, ושינוי קונה, ואין הגזלן חייב יותר להחזיר לנגזל את החפץ עצמו, אלא עליו לשלם את דמיו כפי שוויו בשעת הגזילה. לכן במקרה של המשנה, לגזלן לשלם את דמי העיצים או הצמר הגזולים, ואינו חייב להחזיר לנגזל את הכלים או הבגד, משום שקנאם בשינוי שעשה בגופם. מבואר בזה, שהחפץ הגזול נקנה לגזלן בשינוי, אף על פי שפעולת הגזילה אסורה. תיופתא דרבה, זוהי הוכחה נגד רבה הסובר, שמעשה עבירה אינו מועיל. משיבה הגמרא, אמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך, שייני אתם שונה הדבר שם דאמר קרא. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ"ג, והשיב את הגזילה אשר גזל, המילים אשר גזל מיותרות, והן מלמדות שהוא חייב להשיב את עצם החפץ הגזול רק אם הוא כמו שגזל, באותו מצב שהיה בו כשגזלו, אבל כאשר נשתנה החפץ ממה שהיה בשעת הגזילה, חייב הגזלן רק לשלם הדמים כפי שווי החפץ בשעת הגזילה, ואינו חייב להחזיר את החפץ הגזול בעצמו. לכן, אף על פי שבדרך כלל מעשה עבירה אינו מועיל, שינוי בגזילה מועיל משום גזירת הכתוב. ועכשיו מבארת הגמרא מה יעשה אביי עם המילים הללו. ולאביי לדין זה שהגזילה נקנית לגזלן בשינוי, אין צורך בדרשה הזו, שכן גם בלעדיה יודעים אנו, ששינוי קונה לגזלן. אלא אי אשר גזל מבעלה, המילים הללו אשר גזל נצרכות ללמד, שעל גזילו שלו הוא מוסיף חומש, אבל על גזילו של אביו אינו מוסיף חומש. המילים אשר גזל כתובות בתורה לגבי שבועה לשקר. התורה אומרת שהגוזל מחברו, וכשתבעו חברו כפר ונשבע לשקר שלו גזלו, ואחר כך הודע שגזלו, חייב להחזיר את הקרן שכפר בה, ולהוסיף על כך חומש. לדעת הבאי, המילים המיותרות אשר גזל באו ללמד, שרק כשהיה חייב מחמת עצמו, עליו להוסיף חומש כשכפר ונשבע לשקר. אבל אם היה חייב לשלם מחמת אביו, אינו משלם חומש, כגון שגזל אביו ומת וכפר הבן ונשבע. ואחר כך הודע שגזל אביו, משלם הבן את הקרן בלבד ואינו מוסיף חומש. ועכשיו מקשה הגמרא את הקושייה ה-13. והרי משכון דרחמנה אמר לגביו, אמרה התורה, בספר דברים פרק כ"ד פסוק י', לא תבוא אל ביתו לעבות אבותו, שהיא עזרה שלא לקחת משכון על ידי כניסה לבית הלווה או בכוח. אסור מן התורה, בין למלווה ובין לשליח בית דין, להיכנס לביתו של הלווה ליטול חפץ כמשכון עבור חוף שהגיע זמן פירונו, ואין הלווה פורעו, אלא השליח עומד בחוץ, והלווה נכנס לביתו ומוציא לו את המשכון. למלווה עצמו אסור מן התורה ליטול משכון מן הלווה בכוח, אף מחוץ לביתו. ואין לו לקחת משכון עד שייתן לו הלווה מדעתו. רק שליח בית דין יכול ליטול מחוץ לבית הלווה את המשכון בכוח, כדי לתנו למלווה. ותנן, ואף על פי כן למדנו במשנה במסכת בבא מציעא דף קוף י"ג לגבי הנוטל משכון באיסור, מחזיר את הקר בלילה ואת המחרשה ביום. והקטע הזה של המשנה בבא מציעא, זה המשך של תחילת המשנה המלמדת שאסור למלווה למשכן בכוח. ועל מלווה כזה הנוטל מן הלווה משכון בכוח בניגוד לאיסור התורה, אומרת המשנה בהמשך המובא כאן, שאם החפץ נחוץ ללווה, אז אם הוא כלי לילה כגון קר הנחוץ ללווה לשינה, על המלווה להחזירו כל ערב ובבוקר מותר לו לקחתו שוב עד הערב הבא. ואם כלי יום הוא, כגון מחרשה, על המלווה להחזירו כל בוקר ובערב מותר לו לקחתו שוב עד הבוקר הבא. ודין זה נכון, גם כשהמלווה נטל את המשכון בהתר, דהיינו מחוץ לביתו של הלווה ומדעתו על ידי שליח בית דין. אבל כפי שמתבאר מתחילת המשנה משמע שהיא עוסקת במשכון שניטל באיסור. ולכן מביאה הגמרא מדין זה של המשנה ראיה לעניין המחלוקת של אביי ורבא במעשה הנעשה באיסור אם הוא מועיל או אינו מועיל. אם כן אומרת הגמרא מזה רואים שהמלווה קונה את המשכון שלקח באיסור. מכך שהמלווה אינו חייב להחזיר את המשכון לגמרי, אלא רשאי הוא לשוב לקחתו כל יום בזמנים שאינו נחוץ ללווה, כגון הקר ביום והמחרשה בלילה. כי הופתא דרבא זו הוכחה נגד רבא הסובר שמעשה עבירה אינו מועיל. מפה מוכח שתפיסת המשכון מועילה למלווה לקנותו, אף על פי שעבר על איסור התורה בנטילתו. משיבה הגמרא אמר לך רבא, רבא יוכל לומר לך, שי ניאתם שונה הדבר שם דאמר קרא, שכן הפסוק בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ג אומר, השב תשיב לו את האבות. כפל הלשון השב תשיב מלמד שעליו להחזיר את המשכון כמה פעמים. ודבר זה ייתכן רק בכלי יום שמחזירו בכל בוקר ובכלי לילה שמחזירו בכל לילה. מכך יש ללמוד שהמלווה קונה את המשכון אף על פי שנטלו באיסור, שאם לא כן, היה אסור לו לעכב את המשכון בזמנים שאינו נחוץ ללווה, מכיוון שבאיסור נטלו. ומסבירה הגמרא את דעת אביי בעניין כפל הלשון הזה, ולאביי המילים השף תשיב לא באו לרבות החזרת המשכון כמה פעמים, אלא הם נכתבו משום דאילב דאמר רחמנה השף תשיב, שאם לא הייתה התורה כותבת השף תשיב, הווה אמינא איסור עבד. הייתי חושב שאומנם המלווה עבר עבירה בלקיחת המשכון, אבל עכשיו שכבר לקחו, איבאי נהדר, ואיבאי לא נהדר, אם רוצה יחזירנו, ואם הוא רוצה, יכולו שלא להחזירו, אף על פי שהוא נצרך ללווה בזמנים מסוימים. כמה שמלן, לכך משמיעה לנו התורה, שהוא חייב להחזירו בזמנים שהוא נצרך ללווה. אביי סובר שכפל המילים השף תשיב לא בא להגיד שום דבר, שכן התורה מדברת כלשון בני אדם שכופלים לפעמים מילה, להדגשה בלבד. בעצם הציווי להחזיר את המשכון בזמנים שהוא נצרך ללווה נכתב לגופו, שכן אולי נכתב הציווי, לא היינו יודעים את החיוב הזה. בתוספות בדיבור המתחיל שיינים מבארים את הסוגיה בדרך אחרת. לפי פירושם, הגמרא משיבה שלדעת רב הלומדים מהכפל של השף תשיב, שדין החזרת משכון שמועילה תפיסתו בזמנים שאינו נצרך ללווה ורק בזמנים שהוא נצרך ללווה צריך להחזירו לו, נוהג לא רק במשכון שניטל בהתר, אלא גם במקרה שניטל באיסור מועילה תפיסתו, ואין המלווה צריך להחזירו לו אלא בזמנים שהוא נצרך ללווה. אבל לאביי הכפל בא ללמד שהחיוב להחזירו בזמנים שהוא נצרך ללווה נוהג לא רק במשכון שניטל בהתר, אלא גם במשכון שניטל באיסור. יש חיוב להחזירו בזמנים שהוא נצרך ללווה. שאם לא הייתה התורה כופלת את המילים השף תשיב, היינו אומרים שבנטל באיסור, מכיוון שאם הוא עושה זה מועיל, קונה אותו המלווה לגמרי ואינו מחויב להחזירו גם בזמנים שהוא נצרח ללווה, ורק כשיפרע לו הלווה את החוב, יהיה חייב להחזירו לו. על פי גרסתו של רשי, הגמרא מציגה נוסח אחר של תשובה על הקושייה הזו. והנוסח הזה לא מופיע אצלנו בגמרא, אבל נאמר את ביורו לפי המופיע ברשי. הגמרא משיבה שלדעת רבה, לא הייתה התורה צריכה לכתוב שני פסוקים בעניין זה, שכן אפשר ללמוד דין אחד מחברו. מכיוון שיסוד אחד לשניהם שיש להחזיר את המשכון ללווה, לזמנים שהמשכון נצרח לו. אלא הפסוק המיותר בא ללמד שגם כאשר באיסור ניטל המשכון, קונה אותו המלווה ואינו צריך להחזירו, אלא בזמנים שהלווה נצרח לו. ולא הבאי סובר, שמעשה עבירה מועיל. לכן, אין כאן פסוק מיותר, שכן שני הפסוקים נצרכים, אחד ללמד על כסות יום שצריך להחזירה ביום, ואחד על כסות לילה שצריך להחזירה בלילה. מקשה הגמרא עכשיו את הקושייה האחרונה, הקושייה ה-14. והרי שואלת הגמרא, יש איסור שלא להשאיר פאה, דרחמנה אמר, לגבי האמרה התורה בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ב', לא תחלה פאת צדך בקוצריך. התורה אוסרת על הקוצר שדהו לקצור את השדה כולה, אלא עליו להניח לעניים מעט כמה בקצה שדהו. החלק שמניח נקרא פאה משום שצריך להניחו בקצה שדהו. ותניה, שנינו בברייתא, מצוות פאה היא להפריש אותה מן הקמה. כפי שאומר הכתוב, לא תחלה פאת צדך בקוצריך, דהיינו שלא יקצור את התבואה בסוף השדה, אלא יניחנה לעניים מחוברת. אם עבר על האיסור ולא יפריש פאה מן הקמה, אלא קצר את כל השדה לעצמו וקשר את הדגן בעומרים, יפריש מעט מן העומרים. אם לא יפריש מן העומרים, יפריש אותה מן הקרי של גרעינים עד כל עוד שלא מרחו. כלומר, כל עוד שלא נגמרה מלאכתו במרוח. אין עליו לעשרות תחילה, אלא רק להפריש ממנו פאה. אבל אם מרחו טרם יפריש את הפאה מעשרות תחילה, ורק לאחר שיסר את כל מעשרותיו, נותן לו לעני פאה. את העומרים מעבירים לגורן לדוש ולזרות את התבואה כדי להפריד את הגרעינים מהגבעולים. לאחר מכן אוספים את הגרעינים בערימה ומחליקים את פניה. החלקת פני הערימה נקראת מרוח והגמר מלאכת התבואה שקובעת אותה לחיוב מעשר ותרומה. אומרת הברייתא שלאחר שחל חיוב מעשר על בעל התבואה לעשר אותה לפני שהוא נותן ממנה פאה לעני, כדי שלא יצטרך העני לעשרה ויפסיד בכך. שכן בדרך כלל פאה ושאר מתנות עניים כלקט ושכחה פטורים ממעשר, דהיינו, אף כשאני מצרף כמות גדולה של מתנות עניים ועושה מהם ערימה וממרח אותה, פטורות הם ממעשר, מכיוון שהם הפקר לעניים לפי שאני מסוים נוטלן ופירות הפקר, פטורים ממעשר. אבל במקרה זה שלא יפריש בעל השדה פאה לפני שמרחה, המרוח שעשה קובע את התבואה לחיוב מעשר ככל מרוח שנעשה בתבואתו של אדם. נמצא שבהתחרומי להפריש את הפאה בזמנה גרם בעל התבואה לחיוב מעשר. לכן עליו להפריש את המעשרות כדי שלא יצטרך עני להפרישן, ויפסיד בכך מהפאה שנטל. משום רבי ישמעאל אמרו, אף מפריש פאה מן האיסה אם עדיין לא נתנה. רבי ישמעאל סובר שאפילו אם התבואה נשתנתה על ידי תחינתה ולישת הקמח, עדיין הוא מחויב לתת ממנה פאה לעניים, אבל תנא קמא סובר שרק כאשר לא נשתנתה התבואה חייב הוא לתת ממנה פאה לעניים, אבל כשנשתנתה, כן נאה בשינוי ואינו חייב לתת ממנו פאה לעניים. ולכן רק במקרים הקודמים בהם גרעיני התבואה עצמם לא נשתנו ולא חל שינוי באוכל עצמו, אף על פי שנידושו השיבולים, עדיין הוא מחויב לתת ממנה פאה לעניים, ולא כאשר נשתנו הגרעינים עצמם על ידי תחינה ולישה, מכיוון שכן העם בשינוי. שואלת הגמרא, תיופתא דאביי, זו הוכחה נגד אביי הסובר, שמעשה עבירה מועיל. בקושיית הגמרא על אביי, היא מדעת רבי ישמעאל אומר, שהשינוי אינו מועיל לבעל התבואה לקנות את האיסה ולהיפטר מחיוב נתינת פאה לעניים מהתבואה שגזלה מהם, בקוצרו את כל שדהו, בלי להניח ממנה פאה לעניים. מכיוון שיסוד האיסור לקצור את כל השדה בלא להניח פאה הוא מדין גזל עניים. וכשעבר ולא הניח פאה, הרי הוא כגוזל את העניים. ושייך לומר כאן, אי אביד מהני. אם עשה זה מועיל כמו בגזל, ולכן מקשה הגמרא לבאי מדינו של רבי ישמעאל, שמכיוון שלדעתו אי אביד מהני, אם עשה זה מועיל, הייתה צריכה גזילתו להועיל שיפטר מנתינת פאה מחמת השינוי, כמו בשינוי בגזל. לעומת זאת, מכך שמחויב הוא בפאה, כל עוד לא נשתנתה, אף על פי שעבר על האיסור לקצור את כל השדה בלי להניח פאה, משם לא מקשה הגמרא על הבעיה. משום שאפילו בגזילה גמורה לא מועיל מעשה הגזילה לפתור את הגזלן מחיוב השווה, כל עוד הגזילה בעינה. בשיבה הגמרא אמר לך הבעיה, הבעיה יוכל לתרץ ולומר לך, שייני אתם שונה הדבר שם. ואמר קרא שכן הפסוק אומר, תעזוב, תעזוב יתירה. פעמיים אומרת התורה לגבי פאה, לעני ולגר תעזוב אותם, פעם בפרשת קדושים, ופעם בפרשת אמור, שניהם בספר ויקרא. הפעם המיותרת של חיוב זה בא ללמד שאף על פי שנשתנתה התבואה ברשותו של בעל השדה, אינו נפטר על ידי זה מחיוב פאה. והגמרא מבארת מה זה בא ללמד הפסוק הנוסף לדעת רבא. ורבא אמר לך, רבא יאמר לך, הפסוק המיותר מלמד שיש לך עזיבה אחרת שהיא כזו. היינו, יש מקרה נוסף בו חייב בעל השדה להשאיר פאה ושאר מתנות העניים, אף על פי שהיה מקום לחשוב שבאותו המקרה הוא פטור מלעשות כך. ואיזו, באיזה מקרה מדובר, זה המקרה של המפקיר את כרמו. דתניה למדנו בברייתא, המפקיר את כרמו ואחר כך השכים לשחר, לפני שיבוא עניים לבוצרו וזכה שוב בכרם, ובצרו חייב בפרט ועוללות, בשכחה ובפאה, ופטור מן המעשר. כל אלה הם חלקי השדה שחייבים להניחם לעניים. פרט הם ענבים בודדים שנפלו בשעת הבצירה, עוללות הם אשכולות ענבים שאינם מעובים, שכחה היא אלומה שנשכחה בשדה בשעת איסוף התבואה, ופאה זה מה שמחויב הקוצר להניח בקצה שדהו. ההפקר, היינו אדם שזכה בשדה הפקר, פטור מן החיובים הללו, אף על פי שקצירת השדה הייתה לאחר שזכה בה. ולמה הוא פטור? משום שנאמר, ארצך, שדך וכרמך. הפקרת השדה כשהפקיר גם את הפירות או רק את הפירות, פותרת את יבולה מהחיובים הללו. אף על פי כן, אם בעל הכרם שהפקיר את כרמו חזר וזכה בו לעצמו, הוא חוזר ומתחייב במצוות הללו. ואת החיוב הזה לומדים מהפסוק תעזוב המיותר, מכיוון שבכל מתנות עניים אלו נאמר הפסוק המיותר. ולדעת רבה, הפסוק תעזוב המיותר לא בא ללמד שהשינוי בתבואה שנקצרה באיסור אינו מועיל לפתור את בעל השדה מחיוב מתנות עניים, שכן אין צורך בפסוק המיותר ללמוד דין זה, מכיוון שלדעתו בדרך כלל יעביד לא מעני, אם עשה דבר איסור זה לא מועיל. אלא הפסוק בא לרבות חיוב עזיבה לעניים בשדה שהופקרה, שאף על פי כן אם הבעלים עצמו חזר וזכה בה לעצמו, היא חייבת במתנות עניים. לאור הדיון הקודם שואלת הגמרא על מחלוקת אביי ורבא, אמר לרבא חברי דרבא לרבא שי ואשתא דשנינן קולני שינויי, עכשיו שישבנו את כל התשובות הללו, שיש מעשי אווירה שמועילים, ויש מעשי אווירה שאינם מועילים, ובכולם מודים אביי ורבא זה לזה. אביי ורבא במאי פליגי, באיזה מקרה חולקים אביי ורבא? ענה לו רבא שי, בריבית קצוצה כמפלגי, בריבית שנקצבה מראש, בזה חולקים אביי ורבא וכדרבי אלעזר. לגבי מה שאמר רבי אלעזר, ולפני שניגש לגוף הדברים נסביר שבאופן כללי ריבית אסורה נחלקת לשני סוגים. א', ריבית קצוצה, דהיינו ריבית שנקצבה מראש, וזוהי ריבית שהמלווה והלווה הסכימו עליה בשעת ההלוואה. סוג ריבית שכזה אסור מן התורה, כנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד זין, את כספך לא תיתן לו בנשך, דהיינו שעצם נתינת ההלוואה לא תהיה בריבית. ויש לציין שקציצת הריבית מראש היא רק תנאי אחד לכך שהריבית תהיה אסורה מן התורה. תנאי אחר, שהריבית תהיה עבור הלוואה. ריבית עבור חוף של דמי מחר, אפילו כשנקצצה מראש, אסורה רק מדי רבנן. ואף על פי כן, הלשון ריבית קצוצה משמשת במשמעות של ריבית האסורה מן התורה. יש גם אבק ריבית. כל סוגי ריבית או רווח האסורים, חוץ מריבית קצוצה, מוגדרים כאבק ריבית ואסורים רק מדי רבנן. כל דבר שאינו עיקר האיסור נקרא אבק, שהוא דומה לאבק שעולה מדבר הנקטש במחתשת, שאינו עיקר הדבר. ולנפקמינה, האחת מן ההבחנה הזו מתייחסת כאן הגמרא. אומרת הגמרא שבמחלוקת שבין אביי לרבא יש נפקמינה מעשית לגבי דברי רבי אלעזר אודות ריבית קצוצה. דאמר רבי אלעזר במסכת בבא מציע דף סמך א' עמוד ב', ריבית קצוצה אסורה מן התורה יוצאה בדיינין. בית דין קופים את המלווה להחזירה ללווה התובע את החזרתה. אבק ריבית האסורה מדי רבנן אינה יוצאה בדיינין. כגון אדם שמחר את שדהו ואמר לקונה שאם ישלם עבורה מיד המחיר הוא 1,000 זוז, ואם ישלם רק בעונת הקציר ישלם 1,200 זוז. במקרה זה המוכר הוא כמלווה שנותן לקונה הלוואה של 1,000 זוז ומקבל בפירונה 1,200 זוז משום איחור התשלום. זו אינה ריבית דאורייתא מכיוון שאינה מחמת הלוואה אלא מחמת מחר. אומר רבי אלעזר שבית דין אינם קופים את המלווה להחזיר ללווה אבק ריבית שקיבל ממנו. ורבי יוחנן אמר אפילו ריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים. רבי אלעזר ורבי יוחנן נחלקו במחלוקת הזו עם מעשה אווירה מועיל או אינו מועיל. רבי אלעזר אומר שריבית קצוצה יוצא בדיינים סובר שאינו מועיל. ולכן הוא אומר שלקיחת הריבית אינה מועילה והיא יוצאה בדיינים. ואילו רבי יוחנן סובר שמעשה עבירה מועיל, ולכן הוא אומר שלקיחת הריבית מועילה והיא אינה יוצאה בדיינים. שהרי בעניין זה אין פסוק המלמד שלקיחת הריבית מועילה או שאינה מועילה. ובעל כוחך איפה שמחלוקתם של רב לזר ורבי יוחנן היא בסברה הזו, האם מעשה עבירה מועיל או אינו מועיל. נמצא שהבאי שאומר שמעשה עבירה מועיל סובר כרבי יוחנן, ורבא שאומר שאינו מועיל סובר כמו רבי אלעזר. אבל רבך בנו של רבא דוחה את ההסבר הזה. אמר לי, אומר רבך ברי דרבא לרבא שי, אתם בסברה פליגי? וכי שם בעניין זה של ריבית בסברה חולקים רבי אלעזר ורבי יוחנן? הטעם בקראי פליגי. גם שם הם חולקים כיצד לדרוש את הפסוקים. דאמר רבי יצחק, מה איתם עדי רבי יוחנן? מה טעמו של רבי יוחנן? אמר קרא, נאמר בפסוק בספר יחזקאל פרק חי פסוק ג', בנשך נתן ותרבית לקח וחי, לא יחיה. משמעות הפסוק היא שלחיים בלבד ניתן ולא להישבון. כלומר, התוצאה היחידה מלקיחת הריבית היא שהלוקח לא יחיה, אבל אינו חייב להחזיר את הריבית. נמצא שרב יכול לסבור בעניין ריבית גם כמו רבי יוחנן, שריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים, שכן כאן גילה כתוב שבעניין זה היא עביד מעני, אם עשה איסור זה מועיל. אומרת הגמרא, רבה חברדה אמר, מקורו של רבי יוחנן הוא מהכה, ומכאן בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדבב נאמר, אל תיקח מאיתו נשך ויראית מאלוקיך אני השם. משמעות הפסוק היא שלמורה בלבד נתתי ולא להישבון, כלומר שעל הלוקח ריבית לירה מעונש של השם, אבל אינו חייב להחזירה. דהיינו, שוויראת באלוקיך מתייחס למי שלקח ריבית שעליו לירה מעונש של השם, ומשמע שזוהי התוצאה היחידה מלקיחת ריבית, הפחד מעונש השם על כך. אבל חיוב אכזרה אין. רב אמר, מקורו של רבי יוחנן הוא מאחה, מכאן סופו של הפסוק בספר יחזקאל שהובא לאל, את כל התועבות האלה עשה מות יומת דמיו בו יהיה. אותו אדם שפסוק זה מתארו כמי שלקח ריבית, הרי מתואר בפסוק קודם כשופך דם, ככתוב שם בפסוק העשירי בספר יחזקאל פרק חי, והוליד בן פריץ שופך דם. דהיינו שפסוקים י' וי' ג' נקראים ביחד, והוליד בן פריץ שופך דם, אשר בנשך נתן ותרבית לקח. כאן אומרת הגמרא, הוקשו מלווי ריבית לשופכי דמים. מה שופכי דמים לא ניתנו לשום אישבון, שאין שום אפשרות של אישבון בשפיכות דמים? אף מלווי ריבית לא ניתנו לאישבון של הריבית. אם כן, לאחר שהביאה הגמרא מקורות מפסוקים לדעתו של רבי יוחנן, היא מביאה מקור לדעתו של רבי אלעזר. ואמר רב נחמן בר יצחק, מה טעם עד רבי אלעזר? מה טעמו של רבי אלעזר? התשובה, דאמר קרא, אומר הפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדבב, אל תיקח מאיתו נשך וחי אחיך עמך. הכוונה היא, האדר לי כי אי חידני חי עמך. אחזר לו את הריבית כדי שיוכל לחיות עמך. כלומר, סוף הפסוק וחי אחיך עמך אינו תוצאה של לקיחת ריבית, אלא ציווי לאחיותו אם לקחת ממנו ריבית שעליך להחזירה לו כדי שיחיה עמך. נמצא שהבא יכול לסבור בעניין ריבית גם כרבי אלעזר, שריבית קצוצה אינה יוצא בדיינים, שכן כאן גילה כתוב שבעניין זה, היא עביד לא מעני. אם עשה מעשה איסור זה לא מועיל. מכיוון שדעותיהם של רבי יוחנן ורבי אלעזר לגבי ריבית מבוססות על דרשות הפסוקים, אין מחלוקתם קשורה למחלוקת שבין אביי לרבה. מקבלת הגמרא את הדחייה הזו ומסיקה, ואלא במאי כמיפליגי, במה חולקים אביי ורבה? הם חולקים בשינוי קונה. האם השישינה ועבר על ציווי התורה מועיל? באמת אין שום נפקמין המעשית בין אביי לרבה. ההבדל ביניהם הוא רק בהבנת הדין בכל הנושאים שהובאו בדף וחצי האחרונים בקשר למחלוקתם. לדעת אביי, בכל מקום שהמעשה מועיל, זהו משום שכל מעשה שנעשה בניגוד לציווי התורה מועיל. ובמקום שהמעשה אינו מועיל, זה רק משום גזירת הכתוב באותו עניין. ואילו לדעת רבה, הביור הוא להפך. בכל מקום שהמעשה אינו מועיל, זה משום שכל מעשה שנעשה בניגוד לציווי התורה אינו מועיל. במקום שהמעשה כן מועיל, זה רק משום גזירת הכתוב באותו עניין. אז לפי הפירוש הזה בדברי הגמרא שאמרה שינוי קונה, זה לא במשמעות הרגילה של קניין מכוח השתנות חפץ, אלא הכוונה ששינוי מציווי התורה מועיל. דהיינו, שכאן עוברת הגמרא לניסוח חדש של הכלל, יביד מהני ומכנה אותו שינוי קונה. אבל ברש"י יש גם הסבר אחר בתשובת הגמרא בשינוי קונה, שבזה נחלקו אביי ורבה. ולפי ההסבר הזה הגמרא משיבה שאכן יש נפקמינה מעשית במחלוקת שבין אביי לרבה. ולפי ההסבר הזה אכן כוונת המינים שינוי קונה כפי משמעותם הרגילה. ולפי הביור הזה הגמרא משיבה שיש נפקמינה מעשית בין אביי לרבה בחפץ גזול שנשתנה ברשות הגזלן אם הוא נקנה לגזלן. כגון גוזל עצים ועשם כלים או צמר ועשם ממנו בגדים. לאביי הוא קונה את הכלים או את הבגדים ומשלם רק את דמי העצים או הצמר כפי שוויים בשעת הגזלה. ואילו לרב אינו קונה את הכלים או את הבגדים, אלא עליו להחזיר את הכלים או את הבגדים. ולמרות שלאיל, בדבב עמוד א' הקשתה הגמרא, על רב המשנה אומרת שהגזלן קונה את הכלים או את הבגדים, והשיבה הגמרא שרב יאמר שבעניין זה יש פסוק מיוחד המלמד שגזלן קונה את החפץ הגזול בשינוי. חוזרת כאן הגמרא מן התשובה הזו ואומרת שרב יאמר שאכן הוא סובר שהגזלן אינו קונה את החפץ בשינוי. שהרי באמת יש בזה מחלוקת תנאים במסכת בבא קמא בדף סמכי. ורב יאמר שהוא סובר כאותם תנאים החולקים על המשנה שהובא בגמרא לאל, והם סוברים שגזלן אינו קונה בשינוי. זאת אומרת, לפי הביור הזה בתירוץ הגמרא, נוקטת הגמרא שהמחלוקת יביד מעני או לא מעני, שבה נחלקו אביי ורבה, יסוד מחלוקתם של התנאים אם שינוי קונה לגזלן או אינו קונה. אומרת הגמרא לישנה אחרינה נוסח אחר, הם חולקים באני שינוי דשנינן, לגבי כל אותן תשובות שהשבנו בגמרא להיל. דהיינו, שאכן אין ביניהם נפקמין המעשית, אלא נחלקו רק לגבי כל אותן תשובות שהשבנו על 14 קושיות הנ"ל, כפי שביארה הגמרא בנוסח הקודם של תשובת הגמרא. ולמעשה, אין הבדל בנוסח זה של תשובת הגמרא לבין הנוסח הקודם, אלא שתשובה אחת היא נוסח הירושלמי, ואחרת היא נוסח התלמוד הבבלי. עכשיו מביאה הגמרא נוסח אחר של כל הדיון הקודם. לישנה אחרינה נוסח אחר, הנפקמינה בין אביי לרבה היא בריבית קצוצה. לפי אביי לא מהד הריבית, המלווה אינו מחזיר את הריבית, ולפי רבה מהד הריבית, הוא מחזיר את הריבית. מקשה הגמרא, ואביי אינה מסבר, מפקין על ריבית קצוצה בדיינים. גם אביי סובר שבית דין מוציאים ריבית קצוצה מן המלווה. דאמר אביי, הדין דמסיק בחברי, ארבע זוזי בריביתה, זה שתובע מחברו ארבעה זוזים של ריבית קצוצה, ויאב אלי למלווה בגוויו, גלימה דשווי חמשה בארבעה, ונתן לו הלווה גלימה שווה חמישה זוזים במקום תשלום הריבית של ארבעה זוזים, כי מפקינן מיני, כאשר בית דין מוציאים מן המלווה את מה שלקח באיסור מן הלווה, ארבע מפקינן מיני, מוציאים ממנו רק ארבעה זוזים, והאיזוזה במתנה הוא דייב לי. הזוז הנוסף של שווי הגלימה שנתן לו בגלימה, אומרים שנתן לו במתנה ולא כתשלום בתורת ריבית. ורבה אמר, חמשה מפקינן מיני, את כל חמשת הזוזים מוציאים ממנו. מה הייתה? מה הוא הטעם? כולה בתורת ריביתה קעתי לידי. משום שכל הגלימה הגיעה לידיו של המלווה בתורת ריבית. רואים מכאן שגם אביי סובר שריבית קצוצה יוצאת בדיינים. וביאור המחלוקת הזו שבין אביי לרבה לא שייך לסוגייתנו. לנו כאן נוגע רק מה שאנחנו רואים ממחלוקת זו שגם אביי סובר שריבית קצוצה יוצאת בדיינים. וממילא אי אפשר לומר שהנפקמינה בין אביי לרבה בעניין היא עביד מעני או לא מעני, אם עבר על איסור אם זה מועיל או לא, היא אם ריבית קצוצה יוצא בדיינים או אינה יוצא. אז בניגוד ללשון הראשונה בגמרא, לפיו דחתה הגמרא את ההצעה שהנפקמינה בין אביי לרבה היא בעניין ריבית קצוצה, וזאת בטענה שהמחלוקת בריבית קצוצה מקורה בדרשת פסוקים ולא בסברות של היא עביד מעני או לא מעני, אם מועיל האיסור או לא, לפי הנוסח הזה האחרון בגמרא, הגמרא דוחה את ההצעה על ידי הוכחה שאין בין אביי לרב המחלוקת בנושא הזה של הוצאת ריבית קצוצה מן המלווה, ומכל מקום מסקנת שני הנוסחים היא שהנפקמינה בין אביי לרבה אינה בעניין ריבית קצוצה. ולכן מסיקה הגמרא, אלא כי כמפליגים שנחלקו אביי ורבה, זהו בשינוי קונה, בעניין שינוי מציווי התורה, אם מועיל השינוי או אינו מועיל. אז הגמרא מסיימת כעת את הדיון הארוך בשאלה אם מעשה איסור מועיל או אינו מועיל, והגמרא לא הכריעה במחלוקת הזו. ולכן יש דיונים רבים במפרשים מהי ההלכה בעניין הזה. יש כלל האומר שבדרך כלל ההלכה במחלוקת בין אביי לרבה היא כרבה, חוץ מבשישה נושאים שסימנם יעל כגם. על פי כלל זה, מצדדים הרבה ראשונים שההלכה כרבה במחלוקת הזו. אבל הרמב"ם בהלכות בכורות פרק ו' הלכה ה' כותב שנראה לו שהמוכר בהמת מעשר לא עשה ולא כלום, ולא קנה הלוקח, ולכן המוכר אינו לוקה מכיוון שמעשיו לא הועילו. וזהו לכאורה כדעת אביי, שרק אם המעשה מועיל לוקים עליו. שכן לרבה יש לו ללקוט אף על פי שהמעשה לא הועיל, משום שעצם עשיית המעשה בניגוד לציווי התורה נחשב לעבירה, אבל בהרבה מקומות נראה שהרמב״ם פוסק כרבה. ובסיום הסוגיה הזו יש את השאלה הבאה בה דנים רבים מן האחרונים. לכאורה יש נפקמין המעשית בין אביי לרבה בבהמה שנשחטה באיסור בשבת, אם שחיטתה מועילה להתירה באכילה. לאביי שחיטתה תועיל ואילו לרבה לא תועיל. אם כן שואלים האחרונים, מדוע הגמרא לא מוכיחה נגד רבה מבואר במשנה במסכת חולין בדף י' ד', שאף על פי שהשוחט בשבת חייב מיטה מחמת חילול שבת, הבהמה ניתרת לאכילה בשחיטה הזו. עונה השח בחושן משפט סימן ר' ח', שהמחלוקת בין אביי לרבה שייכת רק במקרים שבהם אין אפשרות לעשות את המעשה בדרך היתר, כגון בתמורה, אין שום אפשרות של היתר לעשות תמורה, אבל שחיטה מכיוון שניתן לעשותה בהיתר בימות החול, אף כשעושה אותה באיסור כגון בשבת, מועילה גם לדעת רבה. דהיינו, שרק כשהעבירה היא סיבת החלות, סובר רבה שלא מהני, אבל כשאינה סיבת החלות, אלא רק המעשה נעשה בעבירה, מודה רבה שמהני, שמעשה השחיטה יועיל. ולא רבי עקיבא איגר והמנחת חינוך מישיבים, שיסוד הדין שיעביד לא מהני לדעת רבה הוא, שכוונת התורה באומרה על מעשה מסוים שאין לעשותו, היא לומר שאסור לעשותו ושאין יכולת לעשותו, דהיינו שאינו מועיל, כגון בתמורה. אומרת התורה לא יחליפנו ולא ימיר אותו, פירושו לדעת רבה אסור להמיר אותו ואי אפשר להמיר אותו. לפי זה, לגבי שחיטה בשבת אי אפשר כלל לומר את דינו של רבה היא עביד לא מעני. מכיוון שאת הפסוק של איסור מלאכה בשבת לא ניתן לפרש במובן של שלילת היכולת לפעול. שהרי הפסוק כולל למתת מלאכות שבחלקן בוודאי מועיל המעשה. כגון אם בנה בית או נטע עץ, בוודאי הבית בנוי והעץ נטוע. ומכיוון שבאיסור מלאכה בשבת לא ניתן לפרש את הפסוק במובן של שלילת היכולת לפעול, מודה רבה בכל מלאכות שבת שהמעשה מועיל. בקושייה העשירית לעיל אמרה הגמרא שיש איסור להקדיש בהמה בעלת מום להקרבה על המזבח. כעת מבארת הגמרא את המקור לאיסור הזה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתוספתא ובתורת כהנים בפרשת אמור, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ף, כל אשר בו מום לא תקריבו. מה תלמוד לומר? מה באה התורה ללמד במילים לא תקריבו? אם בלא תשחטו, אם הכוונה היא שאסור לשחוט בהמה בעלת מום בקורבן, הרי זה כבר אמור למטה. בהמשך תבהר הגמרא היכן אמור הדבר הזה. אלא מה תלמוד לומר בל תקריבו? מה באה התורה ללמד באומרה לא תקריבו? בל תקדישו. מכאן אמרו חכמים, המקדיש בהמות בעלי מומין לגבי מזבח ומקטיר את כל גופם לעולה, עובר משום חמישה שמות, חמש עבירות. משום בל תקדישו, ועל איסור בל תשחטו, ומשום בל תזרקו את הדם על המזבח, ומשום איסור בל תקטירו כולו, ומשום איסור בל תקטירו מקצתו. ואת מקורם של האיסורים הללו תבהר הגמרא בהמשך. רש"י במסכת חולין בדף פ' מבאר שבכל הפסולים ולא רק בבעלת מום עוברים בחמשת האיסורים שמונה עכשיו הברייתא. משום רבי יוסי ברבי יהודה אמרו, אף עובר על איסור קבלת אדם בכלי שרת. עכשיו דנה הגמרא בדברי הברייתא. אמר מר, אמר החכם, התנא של הברייתא אמר, אם הכוונה היא לבל תשחטו בהמה בעלת מום, הרי זה כבר אמור למטה. נשאלת השאלה היכן אמור? התשובה היא דתניא שנינו בברייתא, בתורת כהנים. נאמר בתורה, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ב, עברת או שבור או חרוץ או יבלת, לא תקריבו. מה תלמוד לומר? מה מלמד את התורה במילים לא תקריבו? אם הכוונה היא בל תקדישו, אל תקדישו למזבח בהמה בעלת מום, הרי איסור זה כבר אמור למעלה, כפי שלמדנו בברייתא הקודמת. אלא מה תלמוד לומר בל תקריבו? מה מלמד את התורה במילים לא תקריבו? בל תשחטו בהמה בעלת מום לשם קורבן. שתי הברייתות מפרשות שהמילים לא תקריבו שבפסוק הראשון באו לאסור הקדשת בעלת מום לקורבן, ומילים אלו שבפסוק השני באו לאסור שחיטתו לשם קורבן. פירוש הפסוקים באופן זה נובע מכך שהקדשה קודמת לשחיטה. וממשיך הפסוק, ואישה לא תיתנו מהם. אלו אמוריהם של קורבנות בעלי מומים המוקטרים על האישים של המזבח. אין לי אלא כולן. אני יודע רק שאסור להקטיר על המזבח את כל האמורים של קורבן בעל מום. מקצתן מניין? תלמוד לומר, הפסוק אומר מהם. דהיינו כל חלק מהם. אז מבואר בברייתא שאלו שני שמות נפרדים הם. מקטיר כל האמורים ומקטיר מקצתם. ושהמקטיר את כל האמורים עובר משום שני השמות. דהיינו שהלימוד מהמילה מהם אינו מרחיב את האיסור לכלול בו גם את הקטרת מקצתם, אלא הוא מלמד על איסור נפרד של הקטרת מקצתם. שני הלימודים לכולו ולמקצתו, שני לאווים נפרדים הם. ואין זה דומה לאוכל חתיכת חילף גדולה שאינו חייב בהתראה אחת אלא מלכות אחת. שכן במקרה ההוא עבר רק עליו אחד, אף על פי שכבר באכילת מקצת ממנו עבר על הלב. בענייננו, אלו הם שני לאווים נפרדים משני לימודים. ולכן המקטיר את כל אימורי הבהמה עובר בשני לאווים. ממשיכה הגמרא ואומרת, זריקת דמים של בהמות בעלי מומים על המזבח אסורה מניין? תלמוד לומר, הפסוק אומר על המזבח. ואלו מילים מיותרות, שכן דבר ידוע הוא שהאישה הוא על המזבח, ששם הוא מקום הקטרת החלבים. לכן דורשת הברית את המילים הללו כעומדות בפני עצמן ומתייחסות לזריקת הדם על המזבח, ולא כמוסבות על האמור לפניהם, ואישה לא תיתנו מהם. והמילה להשם שבסוף הפסוק באה לרבות את הסעיר המשתלח לעזזל, שהמקדיש בהמה בעלת מום לסעיר המשתלח לעזזל, גם הוא עובר על האיסור, בל תקדישו. כי המילה להשם מיותרת, שכן כל קורבן מוקטר להשם, לכן דורשת הברית את המילה לרבות סעיר המשתלח שאינו מכיפורים, שאף על פי שאינו מוקטר אלא משתלח לעזזל, מכל מקום שילוחו לעזזל הוא להשם. עוברת הגמרא לדון בסוף דברי הברייתא, בהם נאמר שהמילה להשם באה לרבות שעיר המשתלח לעזזל. שואלת הגמרא, והאם להשם באמת לרבות את השעיר המשתלח לעזזל הוא? והתניא, הרי שנינו בברייתא הנמצאת בתורת כהנים בפרשת אחרי מות, ברייתא שעוסקת בפסוק שעוסק באיסור שחיטת קודשים מחוץ למקדש. באותו פסוק נאמר, ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, ונחרט האיש מקרב עמו. בחלק הקודם של הברייתא שלא הובא כאן, אומרת הברייתא שמהמילה קורבן למידים, שרק על שחיטת קודשים בחוץ יש חיוב קרת ולא על שחיטת חולין בעזרה. אחר כך, בחלק שמובא כאן, בוחנת הברייתא את האפשרות ללימוד נוסף מהמילה קורבן. אם כן, שנינו בברייתא, אם אתה דורש את המילה קורבן, אולי שומע אני ממנה, שאדם חייב קרת על שחיטה מחוץ למקדש, אף בבהמות שהוקדשו לקודשי בדק הבית, שגם הם נקראו קורבן, כי עניין שנאמר בתכשיטים, משלל מדיין שנדבו שרי הצבא למלאכת המשכן, ונקרב את קורבן השם. כאשר שב צבא ישראל מהמלחמה במדיין, מבלי שנחסר מהם איש במלחמה, באו שרי הצבא לפני משה ואמרו לו שהם חפצים להקריב את קורבן השם המציל אותם, לחפר על נפשותם. ונאמר שם בפסוק, ונקרב את קורבן השם, כלי זהב, עץ עדה וצמיד. החפצים שהם פרטו, שהם תכשיטים, מלמדים שכוונתם באומרם ונקרב את קורבן השם, קורבן לבדק הבית, למלאכת המשכן ולא למזבח, נמצאינו למידים, שגם הניתן לבדק הבית יכול להיקרא קורבן. תלמוד לומר, כדי שלא נבין כך, אמרה התורה ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, שמזה משמע שהראוי להביאו לפתח אוהל מועד, היינו להקרבה בבית המקדש בעזרה, חייבין עליו משום שחוטי חוץ, אבל מה שאין ראוי להביאו לפתח אוהל מועד, אין חייבים עליו משום שחוטי חוץ, מכיוון שבהמות שהוקדשו לבדק הבית אינם ראויות להקרבה במקדש, השוחט בהמות כאלו מחוץ למקדש אינו חייב כרת. המשיכה הברייתא, מכוח מיעוט זה, הוציא המעט, אני, את הבהמות האלו שלבדק הבית הוקדשו, ולא הוציא ולא המעט פרת חטאת ושעיר המשתלח לעזאזל שהם ראויים להביאם לפתח אוהל מועד, מכיוון שאין בהם מומים, גם פרת חטאת דיינו פרה אדומה וגם שעיר המשתלח תמימים הם, ומכיוון שהם נקראים ראויים לפתח אוהל מועד, לכאורה ינהג בהם חיוב כרת של שחוטי חוץ, דיינו אם ישחט אדם פרה אדומה שלא במקום מערכתה, שהיה בהר הזיתים, או ישחט שעיר המשתלח בחוץ במקום לדחוף אותו מהצוק למטה, יהיה חייב כרת משום שחוטי חוץ. תלמוד לומר, לכך אומרת התורה להקריב קורבן להשם, שמשמעותו היא, מי שמיוחדים להשם היינו רק באותן בהמות המיועדות רק להשם להקרבה, נוהג חיוב שחוטי חוץ. יצאו אלו שאין מיוחדים להשם להקרבה. מכאן רואים שהמילה להשם ממעטת את השעיר המשתלח. אם כן, איך יכולה הברייתא הקודמת לדרוש את אותה מילה להשם לרבות את השעיר המשתלח? משיבה הגמרא, אמר רבא, אתם שם. לגבי איסור שחיטת קודשים מחוץ למקדש, אנחנו דורשים מעניין הדקרא, על פי עניינו של הפסוק. וכאן לגבי איסור הקרבת בהמה בעלת מום, אנחנו דורשים על פי עניינו של הפסוק. שם לגבי איסור שחיטה מחוץ למקדש, שבו המילים הקודמות ואל פתח משמשות לרבות כל בהמות תמימות קדושות להתחייב על שחיטתן בחוץ, המילה להשם משמשת להוציא למעט. מכיוון שמבעל פתח אוהל מועד נתרבו כל בהמות תמימות קדושות להתחייב על שחיטתן בחוץ, ואין מה לרבות עוד. בעל כוחך איפה, שהמילה להשם שכתובה אחר כך, באה למעט. כל מה שאינו מיוחד להשם להקרבה. אחה, אבל כאן לגבי איסור הקדשת בהמה בעלת מום, דאישה להוציא, שמהכתוב היא אישה לא תיתנו מהם, משמע שרק על העולה לאישים, חייב המקדיש בעל מום משום לא תקדישו, אבל על שאינו עולה לאישים, אינו חייב, אז בעל כוחך, המילה להשם, לרבות היא באה. שרי אפשר לומר שלמעט שעיר המשתלח, באה המילה, שאין עובר בהקדשתו כשהוא בעל מום על איסור הקדשת בעל מום, שכן למעט שעיר המשתלח אין צורך במילה להשם, שהרי כבר מהמילים הקודמות ואישה לא תיתנו מהם יש למעטו, אלא בוודאי המילה להשם באה לרבותו לעניין איסור הקדשת בעל מום, אף על פי שאינו להשם להקרבה, משום שעל כל פנים יש בו צד להשם בשילוחו להזזל. דנה הגמרא בברייתא שהובאה לפני כן לגבי הקדשת בהמה בעלת מום לשעיר להזזל. תעמא דכתב קרא להשם, הוא דלא מייתי שעיר המשתלח. משמע מהברייתא שהסיבה שבגללה אין להקדיש בהמה בעלת מום לשעיר המשתלח לעזאזל, היא רק מחמת האיסור הנלמד ממה שכתב הפסוק להשם. הלא רבי קרא להשם, אבל אם לא היה הפסוק מרבה איסור להקדישה על ידי המילה להשם, אבי אמינא שעיר המשתלח בעל מום שפיר דמי. הייתי אומר שאפשר להקדיש שעיר בעל מום לשעיר המשתלח. מכדי והרי, אין הגורל קובע את השעיר להשם אלא בדבר הראוי. היינו רק אם אותו שעיר ראוי להקרבה להשם. ומכיוון שלפני הטלת הגורל לא ידוע על איזה שעיר מהשניים יעלה הגורל להשם, צריכים שני השעירים להיות ראויים להקרבה להשם. אם כן, ברור ששני השעירים חייבים להיות תמימים. מדוע איפה צריך פסוק מיוחד ללמד שאסור להקדיש בהמה בעלת מום לשעיר המשתלח לעזאזל? וכוונת הגמרא היא רק שאין הריבוי נצרך לאסור את הקדשתו, מכיוון שהוא פסול משום מחוסר הגרלה, מכיוון שאין הגורל קובע אלא בדבר הראוי. בשבעה הגמרא אמר רב יוסף המעני, מי הוא התנה של הברייתא הזו? חנן המצרי היא, שהוא סובר שיש מקרים שבהם לא צריכים להטיל גורלות. דאמר, אומר חנן המצרי, שאפילו אם הדם של השעיר להשם בקוס, והשעיר המיוחד להשתלח לעזאזל מת, אין הדם שבקוס נפסל ונעשה דחוי, אלא הכהן מביא חברו, היינו שעיר חדש במקום השעיר שמת, הוא מזווג לי והוא מעמיד את השעיר החדש ליד הדם של השעיר להשם. והרי שעיר חדש זה נעשה שעיר המשתלח בלי גורל. ואם כן, לפי חנן המצרי יש צורך במילה להשם ללמד, ששעיר חדש זה אף על פי אינו צריך גורל, אסור להקדישו בעל מום, והמקדיש בהמה בעלת מום לסעיר המשתלח במקרה כזה, לוקה. כלומר, מכיוון שבמקרה זה אין צורך בגורל, אין להקשות מה הצורך בדרשה של המילה להשם למעט צעיר המשתלח, הרי בעל מום אינו ראוי לגורל. ולמקרה זה בו אין צורך בגורל, צריך את הלימוד מהמילה להשם, שבעל מום פסול לסעיר המשתלח ולוקים על הקדשתו. טוענת הגמרא שאין הכרח להבנה הזו בדברי חנן המצרי. נאי דשמת ליל חנן המצרי דלא אבי דיחוי, אמנם שמעת מחנן המצרי שלדעתו, דם הסעיר השחוט אינו נדחה ונפסל מחמת אותה שעה, שלא היה אפשר לעזותו, כאשר הסעיר המשתלח מת. כי לדעת רבי יהודה במשנה במסכת יומא בדף סמך ב', דם הסעיר להשם שנתקבל בכלי נדחה מהזעה בשעה שמת חברו המשתלח. מכיוון שנדחה דם הסעיר להשם באותה שעה הוא נפסל לעולם ואינו כשר להזעה, אף כשיובא סעיר חדש במקום הסעיר המשתלח שמת. ואף על פי שכעת כשהובא הסעיר החדש נצטלקה סיבת הדיחוי של דם הסעיר להשם, בכל זאת כבר נדחה דם הסעיר להשם ונעשה דחוי ופסול. ולדעת רבי יהודה, כשמת הסעיר המשתלח לפני הזעת דם הסעיר להשם, צריך להביא שני סעירים חדשים ולהטיל עליהם גורל חדש כדי לשחוט אחד מהם להשם ואחד להזזל, והסעיר הראשון שכבר נשחט יידחה ודמו ישפך לאיבוד. אבל חנן המצרי סובר שלא חל על דם הסעיר להשם פסול דיחוי בגלל שחברו מת, ולדעתו אדם יהיה ראוי להזעה כשתסתלק סיבת הדיחוי, דהיינו כשיובא הסעיר המשתלח החדש. אבל דלא צריך הגרלה משמת לי, האם שמעת אותו את חנן המצרי אומר גם שלא צריכים להטיל גורל במקרה הזה? דיל ממאיתי, הוא מגריל. אולי גם לדעתו מביאים שני סעירים חדשים ומטיל אליהם הכהן הגדול גורל, ורק אז מזווגים את הסעיר החדש להזזל עם דמו של הסעיר להשם. זאת אומרת ששאלת הגמרא היא, אולי גם לדעת חנן המצרי צריכים להביא שני סעירים חדשים עבור הגורל, משום שגם על הסעיר החדש לא חלה תורת סעיר המשתלח בלא גורל. אלא שלדעת חנן המצרי, אחרי הטלת הגורל אפשר לזווג את הסעיר החדש שעליו נפל הגורל להזזל עם הדם של הסעיר להשם הראשון שמצוי בכוס, ולעזות את הדם, והסעיר החדש שנפל עליו הגורל להשם יראה עד שיפול בו מום ואז יבדוהו. מכוח הקושייה הזו מעמידה הגמרא את הצורך בדרשה במילה להשם לפי תנה אחר, אלא אמר רב יוסף המעני, מי הוא התנה של ברית הזו שמצריך פסוק לרבות צעיר המשתלח? רבי שמעוני. שיטת רבי שמעוני שאינו מצריך הגרלה במקרה הזה. דתניא למדנו בברייתא שאם לאחר הטלת הגורל מת אחד מהן משני השעירים, מביא חברו היינו שעיר אחר בלא הגרלה ומזווגו עם השעיר שעודנו חי. דברי רבי שמעון. לפי רבי שמעון יש צורך במילה להשם ללמד שאפילו במקרה שמת השעיר המשתלח ומקדישים שעיר אחר לשעיר המשתלח בלא הגרלה, מום פוסל בו והמקדישו לוקה. כי רבי שמעון סובר שהגרלה היא מצווה בלבד ואינה מעכבת. ולכן הוא סובר שמכיוון שכבר נתקיימה מצוות ההגרלה בשעיר הראשון, אין צורך בהגרלה נוספת לשעיר החדש. עוד תירוץ מציעה הגמרא, רבא אמר לא נצרכה, לא נצרך הפסוק אלא למקרה כגון שאומם נפל מום בשעיר להזזל בו ביום, היינו ביום הכיפורים עצמו, לאחר הטלת הגורל וחיללו על חברו, ופדאו על שעיר אחר שגם הוא בעל מום. במקרה זה הכל מסכימים שלא צריכים גורל חדש, מכיוון שקדושת השעיר החדש נובעת מהשעיר שכבר הוטל עליו גורל. למקרה זה נצרך את המילה להשם למד, שזה שחיללו לוקה משום שהקדיש בעל מום לשעיר המשתלח. סל כדאי תחמינה, היית יכול לומר, בשלמה מעיקרה, שאומנם בהתחלה לפני הטלת הגורלות צריכים שני השעירים להיות תמימים, דלא ידענה, איי מקבל השם, משום שאיננו יודעים אם השעיר התמים יקבע להשם, או בעל המום הוא זה שיקבע להשם. דהיינו שבהגרלה יש צורך שכל אחד מהשעירים יהיה ראוי להיות להשם, אבל אך אבל כאן, שהוא מקדיש את השעיר להזזה לאחר הטלת הגורלות, כיוון דהינה כרשם, מכיוון שכבר נקבע זה של להשם, לא לקי, לא ילקה על הקדשת שעיר חדש בעל מום לשעיר המשתלח, כשיבדה את השעיר המשתלח שנפל בו מום על שעיר אחר בעל מום, כמה שמלן, לכך צריך את הריבוי של המילה להשם, ללמד שלוקין על הקדשה זו. דנה הגמרא במחלוקת שבברייתא שהובא לאל אשר פרטה את האיסורים השונים שעליהם עובר המקדיש בהמה בעלת מום למזבח. אמר מר, אמר חכם כך, התנה בברייתא אמר, שמשום, משמו של רבי יוסי ברבי יהודה אמרו, אף עובר איסור בקבלת אדם. בנוסף לחמשת האיסורים שעובר המקדיש למזבח בהמה בעלת מום אותם פירי תנקמה, בל תקדישו, בל תשחטו, בל תזרקו את אדם על המזבח, בל תקטירו כולו ובל תקטירו מקצתו, לדעת רבי יוסי ברבי יהודה הוא עובר גם על בל תקבלו את אדם בכלי שרת. מבארת הגמרא את טעמו, והגמרא תדון בארבעת הפסוקים האלה, בחומש ויקרא פרק חב ב' פסוקים חף עד חפי, ואלו הם הפסוקים, כל אשר בו מום לא תקריבו, כי לא לרצון יהיה לכם, עברת או שבור או חרוץ או יבלת לא תקריבו, אלה להשם ואישה לא תיתנו מהם על המזבח להשם, ומאוך וחטות ונתוק וחרות לא תקריבו להשם, ומיד בן נחר לא תקריבו את לחם אלוקיכם מכל אלה. אם כן, שואלת הגמרא, מה הייתה מדרבי יוסי ברבי יהודה? משיבה הגמרא, משום שאמר קרא, נאמר בפסוק, ומאוך וכתות ונתוק וקרות בביציו לא תקריבו להשם. פעם שלישית זו שבה מופיעות המילים לא תקריבו, היא המקור לאיסור של קבלת אדם שאמר רבי יוסי ברבי יהודה. לאל בדבב עמוד ב' הביאה הגמרא שתי ברייתות בהם נדרשו המילים לא תקריבו המופיעות בפסוק חף ובפסוק חף ב', והן באות לאסור הקדשת בעל מום ושחיתתה. והגמרא כאן מבארת שרבי יוסי ברבי יהודה דורש את הפעם השלישית בהם מופיעות המילים לא תקריבו בפסוק חף ד', כבא לאסור קבלת דמה של בהמה בעלת מום. שואלת הגמרא, ולתנא קמא, היי אותה פעם שלישית שכתוב לא תקריבו, למה לי, למה היא דרושה? משיבה הגמרא, מבא אלה הוא צריך אותה כדי ללמוד איסור על זריקת הדמים של בהמה בעלת מום על המזבח. מקשה הגמרא, והנפקא ליה מעל המזבח, והרי את תנא קמא של הברייתא השנייה שהובא לאל בדבב עמוד ב' למד את איסור זריקת הדם מהמילים על המזבח בפסוק חב ב', שמלמדות שכל מה שיינתן על המזבח לא יהיה מבהמות בעלות מום. אז איך איפה אפשר לומר שהוא לומד איסור זה מהמילים לא תקריבו שבפסוק חב ד'? משיבה הגמרא, אורחי דקרא דמשתאי אחי, דרכו של המקרא לדבר כך, דהיינו להזכיר נתינה על המזבח כשהוא מדבר על נתינת אישה, משום שבלעדי המילים על המזבח אין מובנות למילים הקודמות שמדברות על נתינת אישה, לכן אין ללמוד שום דבר מהמילים על המזבח, ומשום כך צריך תנא קמא ללמוד את איסור זריקת הדם מהפעם השלישית של לא תקריבו. ומה שנאמר בברייתא, זריקת דמים מניין תלמוד לומר על המזבח, אף על פי שמילא תקריבו נלמד האיסור, היינו משום שלאחר שנתרבתה זריקה לאיסור מילא תקריבו על המזבח, כולל כל הנתינה על המזבח וגם הזריקה בכלל. מקשה הגמרא, ורבי יוסי ברבי יהודה נמי גם כן ודאי מודה אורחי דקראו שדרכו של המקרא לדבר כך, ואם כן גם הוא, רבי יוסי ברבי יהודה, אינו יכול לדרוש מהמילים על המזבח לאסור את זריקת הדם, והוא נצרך למילים לא תקריבו מופיעות בפעם השלישית ללמוד מהם את האיסור לזרוק את הדם. ואם כן, איך הוא, רבי יוסי ברבי יהודה, לומד מהם איסור לקבל את הדם? משיבה הגמרא, אין הכי נעמי, אכן כך הוא בהמת, רבי יוסי ברבי יהודה לומד מהמילים לא תקריבו שבפסוק השלישי לאסור את זריקת הדם. אלא שאם כן, איסור קבלת הדם מנעלי, מנעין הוא לומד את איסור קבלת הדם? התשובה של הגמרא, נפקא ליה מה, הוא לומד אותו מפסוק רביעי. נאמר שם בפסוק חפאי, ומיד בן נחר לא תקריבו את לחם אלוקיכם מכל אלה. והפסוק הזה אוסר להקריב קורבנות בעל מום של בני נוח. והאיסור הזה הוא לכאורה מיותר, שכן אין סיבה לחשוב שבקורבנות של בני נוח יהיה הדבר מותר, אף על פי שאסרה תורה הקרבת בעלי מום. פעם רביעית זו של המילים לא תקריבו, היא המקור לאיסור קבלת אדם של בהמה בעלת מום, שאמר רבי יוסי ברבי יהודה. עכשיו מבארת הגמרא את דעת תנא קמא, ולתנא קמא, היי, אותן מילים לא תקריבו בפעם הרביעית, למה לי, למה הן דרושות? משיבה הגמרא, מבא אל אלה ההיא, הוא צריך אותו בשביל הנושא של פסוק רביעי, זה עצמו. היינו שתנא קמא סובר שהאיסור לגבי קורבן בעל מום של בן נוח אינו מיותר, והוא נצרך ללמד שאסור להקריב על המזבח קורבן בעל מום, אף כשהוא של בן נוח. שכן אילולי כתבה התורה לא תקריבו, סל כדאי תחמינה הייתי חושב שאויל ולא נצטבו בני נוח, אלא על הקרבת קורבן שהוא מחוסר איברים, אבל מותר להם להקריב קורבנות בעלי מומים אחרים במזבח שלהם. שהרי למדנו במסכת עבודה זרה בדף ה', שבני נוח נצטבו שלא להקריב להשם בהמות מחוסרות איברים, אבל על מום אחר לא נצטבו במזבח שלהם. לא שנה במזבח דידו ולא שנה במזבח דידן. אין הבדל בין אם הקורבן קרב במזבח שלהם או במזבח שלנו בבית המקדש, דהיינו שיהיה מותר לישראל להקריב במזבח שבבית המקדש קורבן בעל מום שהביא בן נוח, כל עוד אינו מחוסר עבר. אכן כמה שמלן, בא הפסוק ומשמיע לנו שהפסול של קורבנות בעלי מומים נוהג בכל קורבן שמקריבים על המזבח, אפילו בקורבן של בן נוח. אם כן, לפי מסקנת הגמרא הזו, מסכימים תנא קמא ורבי יוסי איך לדרוש את המילים לא תקריבו המופיעות שלוש פעמים בפסוקים חף, חף ב' וחף ד'. לדעת כולם, מילים אלו אוסרות א', הקדשת בהמה בעלת מום לקורבן, ב', שחיטתה, וג', זריקת דמה על המזבח. מחלוקתם היא לגבי הפעם הרביעית שבה שוות ומופיעות המילים לא תקריבו. רבי יוסי ברבי יהודה דורש את זה לאיסור קבלת דמה של בהמה בעלת מום, באותה נקמה סבור שהם נכתבו למשמעות הפשוטה של הפסוק, לפסול בהמות בעלות מום של בני נוח למזבח שלנו. מביאה הגמרא נוסח אחר של הדיון הקודם, לישנה אחרינה, נוסח אחר מביאה הגמרא, רבי יוסי בר יהודה אומר, אף על קבלת הדם הוא עובר. ומבאר את הגמרא את טעמו. מה הייתה טעמה? מה טעמו של רבי יוסי בר יהודה דכתיב? משום שכתוב, הוא מעוך וחטות, לא תקריבו להשם. מעוך וחטות בביציו, לא תקריבו להשם. פעם שלישית זו של הופעת האיסור לא תקריבו, מתייחסת לקבלת הדם של בהמה בעלת מום וזריקה נפקא ליה מעל המזבח. את האיסור של זריקת הדם הוא לומד מהמילים על המזבח המופיעות בפסוק הקודם. מבינה הגמרא שהסיבה שתנקמה חולק על רבי יוסי ברבי יהודה היא, משום שהוא, תנקמה, לא עם חכמים סבורים, שהפעם השלישית שבה כתוב לא תקריב, הוא בא לאסור את זריקת הדם, כפי שהסיקה הגמרא לפי הנוסח הקודם. ולכן אינם לומדים ממילים אלו איסור לקבלת הדם. על כך מקשה הגמרא, ולרבנן נמי, לרבנן גם כן תיפוק להו, הם ילמדו את איסור הזריקה של הדם מן המילים על המזבח, ומהמילים לא תקריבו שבפסוק ילמדו איסור על קבלת הדם. משיבה הגמרא, אך נמי, אכן כך הוא בהמת, את איסור זריקת הדם הם לומדים מהמילים הללו, ואלא אם כן הפעם השלישית שכתובות המילים, לא תקריבו בפסוק של מעוך, למה היא עתה, למה זה בא, התשובה, מפקינן לבמת יחיד, הם לומדים מכאן שאסור להקריב בהמה בעלת מום, אפילו בבמת יחיד, היינו, לאסור לישראל להקריב בהמה בעלת מום גם בבמה פרטית, אילולי פסוק זה היינו חושבים שהאיסור נוהג רק בהקרבה על המזבח שבמשכן או בבית המקדש, לכן באים ו... מחדשים לנו שגם בבמה פרטית אסור להקריב קורבן בעל מום. והמילה במה משמשת בתנך לכל מזבח שאינו של המשכן או של המקדש, ובדרך כלל הקרבת קורבנות בבמה אסורה, אבל בתקופות מסוימות היה מותר להקריב קורבנות בבמות פרטיות, דהיינו במת יחיד, וזה היה לפני הקמת המשכן במדבר, ובתקופות שבהם מקום ההקרבה הציבורי, דהיינו במת ציבור, היה בגלגל בינו ובגבעון, גם כן היה מותר במות. והיות והרבה מדיני הקרבת הקורבנות אינם נוהגים בבמה, כפי שלמדנו במסכת זבחים בדף קופתת וב, בעצם משיבה הגמרא שלדעת חכמים המילים לא תקריבו של הפעם השלישית, באו ללמד שאיסור הקרבת בהמות בעלות מום נוהגות גם בבמה. בקשה הגמרא הוא לרבי יוסי ברבי יהודה, האם היא באה אלה לבמת יחיד? הרי גם לדעתו פסוק שלישי זה נצרך ללמד שהאיסור נוהג גם בבמת יחיד. איך הוא יכול ללמוד משם את דינו לגבי קבלת אדם? משיבה הגמרא, אין החינמי, אכן כך הוא בהמת מהמילים לא תקריבו שבפעם השלישית לומד רבי יוסי ברבי יהודה שהאיסור נוהג גם בבמת יחיד. אלא תקריבו דקבלה מנעלי, אם כן מאיכן הוא לומד שאיסור הקרבת בהמה בעלת מום נוהג גם בקבלת דמה? הוא לומד זאת מהפסוק הרביעי, נאמר בו, ומיד בן נחר לא תקריבו את לחם אלוקיכם מכל אלה. פעם רביעית זו מתייחסת לקבלת הדם. מבאר את הגמרא מדוע חכמים לא דורשים כך את הפסוק הרביעי, ורבנן, וחכמים הם סוברים שאיצטריך, הפסוק נצרך לעצם משמעותו, שכן אילולי פסוק זה סל, כדאי תחמינה הייתי חושב, שאויל ובני נוח אינן מצווין אלא על קורבן מחוסר עיוור כשמקריבים אותו בבמה דילהון, בבמה שלהם, שבנו אותה להקריב עליה קורבנות להשם, אבל מותר להם להקריב שם בהמה בעלת מום אחר. דילמה אננמי נקבל מינון, אולי גם אנחנו נקבל מהם בהמות כאלו להקריבן על המזבח של בית המקדש, לכן כמה השמלן, הפסוק משמיע לנו במילים מכל אלה, ששם נאמר לו תקריבו בפעם הרביעית, דלא מקבלינן, אין לקבל בהמות כאלו אפילו מבני נוח. שכן גם קורבנות של בני נוח אסורות להקרבה על המזבח שלנו, כשיש בהם אחד מכל המומים שנזכרו לאל לגבי קורבנות של ישראל. אז לפי המסקנה של הלישנה האחרינה, הכל מסכימים ששתי הפעמים הראשונות שבהן מופיעות המילים לא תקריבו בפסוקים חף וחף ב' הן אוסרות הקדשת ושחיטת בהמה בעלת מום, והפעם השלישית בפסוק חף ד' מלמדת שהאיסורים נוהגים גם בבמת יחיד. עוד מודים הכל שהאיסור של זריקת הדם נלמד מהמילים על המזבח, כפי שנאמר בברית הלל בדף עמוד ב'. המחלוקת היא לגבי הפעם הרביעית בה מופיעים המילים לא תקריבו בפסוק חפי. רבי יוסי ברבי יהודה לומד ממנה איסור של קבלת הדם של בהמה בעלת מום, באות הנקם הסבור שהיא נכתבה ללמד שאיסורים אלו נוהגים גם בקורבנות של בני נוח שהובאו להקרבה למזבח בבית המקדש. חוזרת הגמרא לברית שהובא לאל בדף עמוד ב' לגבי האיסורים שיש בבהמה בעלת מום. הברית שם מנתה חמישה איסורים בעניין הזה, שהראשון מהם הוא האיסור להקדיש בהמה כזו. מתקיף לה ריש לקיש, שאל ריש לקיש על דברי הברית, שמה לא שנינו, שמה לא למדנו שאדם לוקה על הקדשת בהמה בעלת מום, אלא בתם שנעשה בעל מום, בהמה שנולדה תמימה, ואחר כך נולד במום. דהי בעל מום מעיקרה, שכן בהמה שהייתה בעלת מום מן ההתחלה, היינו מלידה, דיקלה בעלמה הוא, היא נחשבת כעץ דקל בלבד. ריש לקיש מבין שהאיסור של הקדשת בהמה בעלת מום זה רק כאשר כוונתו להקדישה שתקרב היא עצמה על המזבח. לכן שואל ריש לקיש שאולי הוא לוקה על הקדשת בהמה בעלת מום רק במקרה שבשעת לידתה הייתה בהמה תמימה ורק אחר כך נפל במום. במקרה כזה יש לומר שכוונתו הייתה להקדישה קדושת הגוף שתקרב היא עצמה על המזבח. משום שחשב שבהמה כזאת, שבשעת לידתה הייתה תמימה להקרבה, גם לאחר שנפל במום, ראויה היא להקרבה. אבל על הקדשת בהמה שהייתה בעלת מום כבר במעי אימה, לא ילקה, משום שיש לומר שלא התכוון להקדישה קדושת הגוף שתקרא והיא עצמה למזבח, כמו שלא יחשוב אדם להקדיש למזבח עץ דקל, ואם היא קדישה, אם הוא הקדיש את העץ דקל, הקדיש רק לדמיו, שיקחו בהם קורבן תמים להקרבה על המזבח. משיבה הגמרא אמר לי, רב חייא בר יוסף השיב לריש לקיש, אי אפשר לומר כך, שאין אדם חייב עבור הקדשת בהמה בעלת מום מלידה, שהרי ושור ושה שרוע וקלות, שעבר אחד ארוך מחבירו שפרסותיו אינן סדוקות כתיב בפרשה. כך נאמר בפרשה עוסקת בדיני בהמות בעלות מום, בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק חב ג'. ואני בעלי מומין מעיקר ענינו, ובהמות אלו הן בעלות מומין ההתחלה, וגם על הבהמות האלו אמר הכתוב לא תקריבו. והברייתא דרשה שהכוונה היא שאסור להקדישן. מי השיב ריש לקיש, אמר לריש לקיש לרב חייא בר יוסף, שמא לא שנינו אלא בתמורה. אולי לא למדנו שאדם חייב על הקדשת בהמה בעלת מום מלידה, אלא כאשר ההקדשה נבעה ממעשה תמורה. דתנן, הרי למדנו במשנה לקמן בדף ט"ז עמוד ב', יש חומר בתמורה מבזבח רגיל, שכן בתמורה קדושה חלה עליה אפילו על בעל מום קבוע. בהמה שהוקדשה ואחר כך נולד במום, ניתרת לאכילה לידי פדיון, אבל אינה יוצאת לחולין להיגזז ולעבד. אבל אם הייתה בעלת מום בשעת הקדשתה, היא יוצאת לחולין לגמרי על ידי פדיון, כאמור במשנה במסכת בחורות, דף י' עמוד א'. והמשנה שמביאה הגמרא שלנו אומרת, שיש בבהמת תמורה חומרה שאין בבהמת הקדש רגילה, שבהמת תמורה, אף על פי שהייתה בעלת מום בשעה שנעשתה תמורה, היא קדושה כדושה גמורה ודינה כבהמת הקדש שנולד במום לאחר שהוקדשה. שאין הפדיון מוציאה לחולין לגמרי, אלא גם לאחר הפדיון, אסורה בגיזה ובעבודה, והדין הזה נלמד מהפסוק האומר, שעל ידי מעשה התמורה מתקדשת בהמת התמורה בכל החלפה. טוב ברע או רע בטוב, דהיינו, שגם כאשר בהמת התמורה היא בעלת מום, בלשון הכתוב רע, היא מתקדשת באותה קדושה שמתקדשת בהמת תמורה תמימה. טוען ריש לקיש, שמכיוון שבהמת תמורה מתקדשת קדושה גמורה, אף אם הייתה בעלת מום בשעת התקדשותה, אולי הפסוק שאומר שאדם לוקה גם על הקדשת בהמה בעלת מום מלידה, מדבר רק על בהמה שנתקדשה על ידי מעשה תמורה, מכיוון שבמקרה זה מתקדשת הבהמה קדושה גמורה, אבל על סתם בהמה בעלת מום מלידה שהוקדשה, לא ילקה המקדיש, משום שלא התכוון להקדישה להקרבה למזבח, אלא לדמיה, ורק אם יקרבה, ילקה על הקרבתה. אמר לרבי יוחנן, דוחה רבי יוחנן את הצעתו זו של ריש לקיש, ואומר לו, לא שמיע לך, הדה אמר רבי ינאי, האם לא שמעת מה שאמר רבי ינאי, בחבורה נמנו וגמרו, באסיפת החכמים עמדו למניין והחליטו, שהמקדיש בעל מום לגבי מזבח עובר משום חמישה שמות, חמישה איסורים. ומשמעות המילים נמנו וגמרו, שבדקו את העניין היטב ולא מצאו יותר מחמישה איסורים. והיא בתמורה נמי, ואם תאמר אתה ריש לקיש שכאשר אדם עושה תמורה על בהמה כזאת הוא חייב גם משום הקדשת בהמה בעלת מום, שישה אביין, יש שישה איסורים, דאיקה נמי לאו דתמורה, שהרי יש גם את האיסור של עשיית תמורה. אם הפסוק האוסר הקדשת בהמה בעלת מום מלידה מדבר בעשיית תמורה, היו צריכים חכמי החבורה למנות לאו נוסף על אף של עשיית תמורה, לא ימיר. וישיב ריש לקיש, אלא מהי בבעל מום מעיקרו, אלא מהי האפשרות האחרת לומר שהברייתא מדברת גם בבהמה בעלת מום מההתחלה שנתקדשה על ידי מעשה הקדשה רגיל ולא על ידי מעשה תמורה? אם כן המהי לה, כי מדוע הוא לוקה? הרי לא חלה עליה קדושת מזבח כלל דדיק לה בעל מהו, שכן רק כעץ דקלי ולא התכוון המקדיש להקדישה אלא לדמיה. אמר לי, משיב רב יוחנן לריש לקיש, דיק לה לב זילה מילתא. הקדשת דקל אין בה ביזיון, שהרי דקל מין העיצים הוא, והעיצים לעולם אינם ראויים להקרבה על המזבח, אבל בעל מום מעיקרה, זילה מילתא, הקדשת בהמה שהיא בעלת מום מן ההתחלה, שיש במינה ראוי למזבח, יש בה ביזיון. כיוון דשווי כתמים, מכיוון שהניח בהמות תמימות הראויות למזבח, והקדיש והקדיש במקומן, בעלי מומין שאינם ראויים למזבח, אז מחייב, הוא חייב על ביזוי המזבח. משיב רבי יוחנן, שהאיסור של הקדשת בהמה בעלת מום נוהג לא רק כאשר כוונתו להקדישה קדושת הגוף שתקרא והיא עצמה למזבח, כפי שהבין ריש לקיש, אלא גם כשמתכוון להקדישה לדמיה בלבד שיקחו בהם קורבן תמים להקרבה על המזבח, מבאר רבי יוחנן, יש בכך גם איסור, כי טעם האיסור להקדיש בהמה בעלת מום אינו משום הכוונה להקדיש למזבח בהמה שאינה ראויה להקרבה, אלא משום ביזוי המזבח. והביזוי הוא בזה שהקדיש לדמים בהמה שאינה ראויה למזבח, בעוד שהיה יכול להקדיש להקרבה בהמה ראויה למזבח. וזה לא דומה למקדיש דקל לדמיו, לקנות בהם בהמה לקורבן, שאין בזה איסור, שכן בהקדשת דקל לדמיו אין ביזוי, מכיוון שכל הדקלים אינם ראויים למזבח. אבל בהקדשת בהמה בעלת מום לדמיה יש ביזוי, מכיוון שהמין של הראוי למזבח, והוא מניח את הראוי ומקדיש את שאינו ראוי. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף ו' במסכת מורה עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק כי לא לרצון יהיה לכם? שאלה שנייה, מה לומדים מהמילים אשר גזל? שאלה שלישית, מניין שהמשנה של מחזיר את הקר בלילה ואת המחרשה ביום מדברת במשכנו שלו ברשות? התשובה בתוספות. שאלה רביעית, במה נחלקו למעשה רבא ואביי? שאלה חמישית, המקדיש בעלי מומים למזבח, באילו איסורים עובר? והשאלה האחרונה, האם פרה אדומה ושעיר המשתלח חייבים עליהם משום שחוטי חוץ ומיניין? עם השאלות הללו לשינוי מסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי, כ"ב בתמוז תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה את דף ו' במסכת אמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי, כ"ג בתמוז תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת מטות ושבת מברכין את ראש חודש מנחם אב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לישועה ולנחמה. ונלמד בעזרת השם ובישועתו כרגלנו בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים זין וח' במסכת אמורה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.